שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, היום ה-264 למלחמה. בעזה יש עדיין 120 חטופים, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי, מה המצב?
בסדר, בסדר. היה לי איזה הרהורון היום על זה שאנחנו פודקאסט כלכלי, אבל רוב הזמן אנחנו משוטטים בין עניינים.
מצאנו את עצמנו בארבע שנים האחרונות עם כל מיני דברים אחרים.
כן, אני אומר, רק נגמור את העניין של הקורונה ואת העניין של ההפיכה המשטרית והמלחמה, ונחזור להתעסק בעניינים כלכליים.
תן לי כבר איזה רגרסיה רבת משתנים, אני מתגעגע.
ממש, ממש. תקציב, ריבית, מדד, גירעון, מאזן תשלומים. תן לנו להתעסק בדברים האלה. יבוא, יצוא.
האמת היא, וצריך להגיד את זה, שמתחת לכלכלה או מעל הכלכלה, תמיד, תמיד, תמיד בעצם זה פוליטיקה. אתה יודע, עד לפני איזה 50 שנה לא היה מקצוע כזה, כלכלה, לא היה דבר כזה בעולם, באנגלית. קראו לזה כלכלה פוליטית, כי מלכתחילה זה תמיד היה קשור בסופו של דבר בחוקי המשחק. חוקי המשחק, פוליטיקאים קובעים אותם, אז הקשר בין פוליטיקה לכלכלה הוא לא רק ככה, כן. על הדרך, זה המהות של העניין.
כן, שלא לדבר על זה שכל אחד מהאירועים שהזכרתי קודם, הוא גם מגה אירוע כלכלי.
כן, בוודאי.
המגפה, תחשוב, בוא, אתה משתק כלכלות שלמות, הממשלות מזרימות טריליונים, אירוע כלכלי, הפיכה משטרית, ראינו לאן זה הביא אותנו, מלחמה כמובן, יש לה היבטים כלכליים, 255 מיליארד שקל, וממשיכים לספור. טוב, אז תשמע, ארה״ב עושה מאמצים להוריד את גובה הלהבות ולמנוע מלחמה רחבה בין ישראל לחיזבאללה, שעלולה כמובן גם להחריב את לבנון ולגרום לנזקים גדולים לתשתיות גם אצלנו. זה הוביל בשבוע שעבר להתבטאות חריגה של מנהל חברת נוגה, שמנהל את רשת החשמל. הוא אמר, אחרי 72 שעות בלי חשמל אי אפשר יהיה לגור כאן, וזה גרם ללקוחות רבים להצטייד בכל מיני גנרטורים, תחנות כוח קטנות וסוללות ביתיות חזקות. זה אמור להחזיק אותנו וגם את הסמארטפונים שלנו לכמה שעות, אבל כדי לקבל פתרונות יותר משמעותיים, אנחנו רוצים לברר אם חברת החשמל יודעת לתת פתרונות, ואם לא, מה החלופה? עידן בנימין, כתב האנרגיה, יגלה לנו כאן מהי האמת על החשמל.
כן, והנה, רצית כלכלה, קיבלת כלכלה. אנשים חוסכים לעתיד בקרנות הפנסיה, ביטוחי החיים וקופות גמל, והם סומכים עליהן שהן יקבלו את הכספים בפנסיה, בחזרה, פלוס הריבית והפירות של ההשקעה. אבל מה קורה כשהכסף פתאום נעלם? ולא רק שהוא נעלם, לא יודעים אפילו לאן ומה קורה איתו. אז הנה חברת גמל אחת, חברת סלייס, היא נקלעה לקשיים, ונמצאו בה אי סדרים חמורים שמעוררים חשש כבד לגורלם של 800 מיליון שקלים של כספי חוסכים שסמכו על החברה ומגלים שהם כנראה טעו. זה מספר ענק, זה, אתה יודע, זה סדר גודל של פעם קרס פה הבנק למסחר וכל המדינה רעדה במשך חודשים ושנים.
250 מיליון שקל גנבו אז.
נו, אז הנה, יש לך פה פי שלוש בלי להתבלבל, כן. וזה עובר ככה בדיון משני. רשות ההון היא אחראית על הדברים האלה. רשות שוק ההון אמנם מינתה לסלייס מנהל מורשה, הוא אמור לדאוג ללקוחות, אבל בינתיים הם לא מקבלים תשובות, ועניינם אתמול הגיע לוועדת הכספים. לינור דויץ', מנכלית לובי 99, הייתה בדיון, היא גם דיברה בו, ואנחנו נשמע ממנה איך היא רואה את הדברים.
כן, אז הזכרתי קודם את כל האירועים שהעסיקו אותנו פה בשנים האחרונות, אם זה קורונה והפיכה משטרית ומלחמה. זה השאיר מעט מקום לסוגיות כלכליות, וזה החשש שמרוב עניינים בוערים יחמקו לנו עניינים כלכליים חשובים. כבר אנחנו יודעים שלמשל יוקר המחיה מטפס בשנים האלה, ואין פוצה פה ואין מי שיצא וימחה על העניין הזה. יש גם את העניין של שכר המנהלים, הרי מזה נגזרים הרבה מאוד דברים. אנחנו רוצים לברר מה קרה עם שכר המנהלים במשק בשעת מלחמה. האם זה עושה טוב לתלוש השכר? אפשר לקחת יותר בלי שאף אחד ישים לב? אנחנו נדבר על כך עם אבי ניר, שהוא מנכ"ל חברת קומפויז'ן, שהיא מתמחה בתגמול ובשכר, ואנחנו מתחילים.
שלום לעידן בנימין.
שלום סמי, שלום איתן.
אהלן.
כתבנו לענייני אנרגיה, אנחנו רוצים להתחיל כמובן עם הסיפור הגדול, הורדת ידיים בין רשות החשמל וגופים ממשלתיים אחרים לבין מנכ״ל חברת נוגה שאמורה לנהל את כל החשמל בישראל. אחד אומר, אנחנו לא מוכנים לחלוטין למלחמה עם החיזבאללה. יש מצב שתוך יום יומיים חלק גדול מהתשתיות החשמל בישראל לא יעבדו, ומדינת ישראל תפסיק להתקיים כפי שאנחנו מכירים אותה אחרי 72 שעות ללא חשמל, כי הכל עובד על חשמל. באו, הוא אמר את זה, וקפצו עליו שורה ארוכה של אנשים, מחברת חשמל, דרך משרד האנרגיה ומילו, ואמרו, אתה מדבר שטויות. תכריע לנו בסוגיה, אמת או לא?
אז נגיד ככה, שמי שאמור לדעת, בין אנשים שאמורים לדעת הכי טוב, מה מצבנו מבחינת משק החשמל, זה באמת שאול גולדשטיין, שהוא מנכ"ל חברת נוגה. עכשיו, הוויכוח בין משרד האנרגיה והיושב ראש שלו לבין שאול, זה ויכוח סמנטי, מה הם אומרים בסוף? תרחיש על התא הוא תרחיש קיצון, אבל כשהם אומרים תרחיש על התא, מדברים על 60% מהמשק שמנותק ל-48 שעות ומעלה. עכשיו, מה ששאול אומר, כל הכבוד, אם תזכרו את יום שישי השחור לפני שנה, בשני ביוני, היו 260 אלף משקי בית שהיו מנותקים רק לכמה שעות לחשמל. ותזכרו איזה קטסטרופה זה הצטייר ואיזה בלגן יעשו לדבר הזה. בלי מלחמה. אז תארו לעצמכם תרחיש לגמרי סביר שכולם כנראה הסכימו עליו, שיכול להיות שלא יהיה באזורים מסוימים בישראל חשמל, יום או יומיים. זה יכול לקרות. זה לא תרחיש של התא לפי הגורמים המקצועיים, וזה לא קטסטרופה קולוסלית, אבל יכול להיות...
תראה, אחד הדברים שאנחנו כל הזמן שומעים, ובעצם שמענו אותו כבר במלחמת לבנון השנייה, שמאחר וישראל מתמודדת פה מול חיזבאללה, שזה ארגון טרור, הדרך שלה להפעיל לחץ על חיזבאללה זה לפעול נגד תשתיות לאומיות שם של לבנון, אבל ברגע שזה אמנם לא קרה, עדיפו להפציץ את הדחיה, אבל ברגע שאתה שם את זה על השולחן, אז ברור שאת כל התשתיות הלאומיות מאוימות כאן ומאוימות שם, והשאלה אם במקביל לזה שישראל יודעת לאיים בעניין הזה, היא יודעת גם למצוא חלופות, או מה שנקרא גלגל ספר או רזרבי, למקרה שבאמת התשתיות שלה ייפגעו. יש כאלה, אנחנו יודעים להגיד שיש מערכות חלופיות לכל דבר?
יש רזרבות ויש חלופות לרוב הדברים שקיימים, כמו הסיפור הוויכוחים עם קנייה רכישת הסולר, ושימוש בפחם בשביל להחליף ייצור בגז, וגם קווי מתח חלופיים, וגם רזרבה שיש בייצור, אבל בסוף זה גם מוגבל, ועדיין יש נקודות רגישות שיכולות להפיל חשמל באזורים נרחבים ליום או יומיים. שאם יפגעו בהם, אז שוב, זה תלוי איפה יפגעו ומה, יש רזרבות, יש חלופות, יש גיבויים, אבל לא לכל דבר, לא בכל מקום, ולא לכל חלק בשרשרת הערך של ייצור החשמל בישראל.
ובקיצור ולסיכום, מה שנקרא, בסך הכל אתה אומר, יש לא מעט אמת בדגל האדום והעזרות של מנכ״ל נוגה לגבי מה יכול לקרות בישראל במידה ובאמת יתחילו לעוף פה טילים וכתבאמים בכמויות יותר גדולות.
יש לא מעט אמת, וחשוב מאוד שלא ניפול לכל ההגדרות הסמנטיות האלה של על התא, לא על התא, ואני חושב שכולם יסכימו שמלחמה יהיה קשה, ויהיו אזורים בלי חשמל...
סמי, אל
תמכור
את הגנרטור.
כן, זהו, כל הפתרונות הביתיים האלה, גנרטור, סוללות כאלה, מה שנקרא תחנת כוח ביתית, אפילו קוראים לזה, יודעים לתת פתרון למה? לכמה שעות של סמארטפון, מקרר ומזגן, או משהו מעבר לזה?
זה יפתור לנו בעיה לכמה שעות של סמארטפון מגרר במסגן, במקרה הטוב זה לא, הרי בסוף זה גם תלוי ביכולת שלנו להחזיק מלאי סולר, כמה, תשאלו את עצמכם, כמה סולר אתם יכולים להחזיק בבית, לטובת הדבר הזה.
אני?
וגם כבר דיברנו על זה, יש סכנות, אני חושש שאנשים יתחילו להתחשמל פה מגנרטורים, שהם רכשו באיזה קבוצת רכישה, חיברו לה... מאיזושהי סיבה לשקע הבית, ואז פתאום
קיבלו זה. שלא לדבר על הסולר, שנמצא כנראה במקרר בבקבוקים של חלב.
אגב, ופאנלים סולריים על הגג למי שיכול, זה פתאום.
זה לא מחובר.
זה סוגיה של, אני לא מבין למה הממשלה לא יוצאת באיזשהו קמפיין אגרסיבי מאוד כלפי התקנת פאנלים סולריים, מי שיכול. ממירים היברידים שדיברנו על זה, כבר בעבר פה, שמאפשרים עצמאות ברשת, הורדת מכסים, תמריצים כלכליים, זה משהו שהממשלה יכולה לעשות, אולי בטווח השבועות הקרובים לא נראה שינוי, אבל לפחות אם נמשיך להימרח עם מלחמה בצפון עוד חצי שנה, אז אולי לחלק מהאנשים...
במלחמה הבאה אולי.
יפה. אולי מלחמה הבאה.
טוב, עידן, תודה רבה.
תודה סמי, תודה איתן.
שלום, כאן דרור גלוברמן. אתם עוד מחכים בתור לרופאה? מוזר? כי למכשיר שיש לכם בכיס יש גישה לידע הרפואי הכי עדכני שיש. ואם תתנו לו רשות, הוא גם יוכל להתריע על בעיות בריאותיות לפני שתסבלו מהן, אפילו להציע טיפולים מתאימים. האתגר היום הוא להנגיש את כל הידע והיכולות האלה, ושם גם יכולה להיות ההזדמנות הגדולה שלכם. תואר השני בהנדסה רפואית של אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, עם התמחות ייחודית ברפואה דיגיטלית ומכפיל לקוח שחיפשתם, גם לבריאות וגם לקריירה. הרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות והרשמו עכשיו. לפרטים חפשו בגוגל, ההבדל הוא אפקה.
שלום ללינור דויץ'.
שלום, איתן וסמי, מה שלומכם?
אנחנו שלומנו בסדר, את בסדר, את בירושלים בעבודה במעמקי הכנסת.
זה בדיוק מה שאני נמצאת, כן.
יפה, תמסרי דש לקופאית במזנון, ובוא נצלול ישר לעניין, אני, את, אחרים, סמי, כולם מצפים שאת ההשקעות בפנסיה, אם נעשה פה, אם נעשה שם, אבל אנחנו, דבר אחד לוקחים בחשבון כמובן מאליו, זה שאת הכסף נראה חזרה, אם זה בפנסיה, או אם זה באיזשהו פדיון מוקדם באמצע הדרך שאני רוצה לעשות, בקרן השתלמות, או במכשיר אחר. ודי התרגלנו לזה שזה ככה. שנים לא היה איזה אירוע שפתאום הכסף נעלם. והנה עכשיו, דווקא עכשיו, עם כל הטכנולוגיה וכל המחשבים וכל החתימות שכולנו צריכים לעשות וכל הלכאורה מערכות בקרה ורגולציה של רשות שוק ההון, של משרד האוצר, רשות לניירות ערך ומה לא, חברת גמל, חברה שמנהלת כספי פנסיה בשם סלייס, פתאום הכסף נעלם. אז יש לזה כמה וכמה זוויות, אבל בואי נתחיל מההתחלה. מה קרה ואיך זה קרה?
אז תראה, קודם כל חשוב להגיד שזה סיטואציה שנמצאת עדיין בחקירה, מנסים, כאילו באמת כל הסיפור הזה קורה ממש as we speak, עלו עליו באיחור ניכר, אבל בעצם מה שקורה זה שחברת, באמת חברת סלייס, שקיבלה אישור לנהל כספי בית, קיבלה אישור ברשות שוק ההון ב-2017, והיא בעצם גוף מוסדי קטן, קיבלה אישור לקבל, לנהל כספי פנסיה. מה שהתברר בחודשים האחרונים, הסיפור הזה נחשף בספטמבר האחרון, התברר שבעצם הכספים לא באמת קיימים, אוקיי? מה שקרה זה שהרבה מאוד כסף היו גורמים, כנראה גורמים עבריינים שחברו לחברה שהתנהלה בצורה רשלנית בוערה פושעת. מה שקורה, החברה נשלטת על ידי, מוחזקת על ידי משפחת גולדברג ב-51% ועוד 49% משפחת אוקטלי, כאשר הבן של משפחת גולדברג, אסף גולדברג המנכ"ל, חשב כנראה שאפשר לנהל גוף מוסדי מלפטופ ואקסל, אין לו שום מערכות, אין לו שום בקרה.
שזה מאוד, שזה דבר מוזר שאת אומרת, כי אותה משפחה היא גם המשפחה שיש לה חברת מחשבים,
וחברת תוכנה
בשם FNR, שהיא הגוף המוביל, כמעט מונופול בישראל, בניהול מערכות בק אופיס של מנהלי השקעות. זאת אומרת, הבן של משפחת ניהול כספים ומחשבים לניהול כספים, הוא זה שמנהל כספים בלפטופ והכסף נעלם.
נכון.
כאילו, אי אפשר לכתוב את התסריט הזה אפילו.
אי אפשר לכתוב את התסריט, עכשיו, מה שקרה, ופה בעצם הסיפור מסתעף לכמה בעיות. קודם כל, יש את הרשלנות הפושעת של איך מנהלים את הדבר הזה, וקורה מצב שבעצם יש חשד כבד לאיזושהי יונת פונזי, מה זאת אומרת שכסף נכנס, כסף שעמית נכנס, מישהו רצה למשוך את הכסף, בעצם נתנו לו כסף שנכנס מעמית אחר. אבל, אז זה בעיה אחת. הבעיה הנוספת, היא בעצם שהיו שם סוכנים, לא יודעים אם זה סוכני ביטוח או אנשים שהתחזו לסוכני ביטוח, אבל שהם זיהו בעצם פריצה בחוק שדרך הסעיף של ה-IRA, IRA זה פנסיה בניהול אישי, אוקיי? ודרכו הם בעצם הם פנו ללקוחות שביקשו הלוואות מגופי פנסיה אחרים וסורבו. למשל, אתה ביקשת נגיד 30,000 שקל, 50,000 שקל וסורבת, הם פנו אליהם ואמרו להם, בואו תלוו, אנחנו נלווה לכם את הכסף בריבית של 1%, שזה ריבית מגוחכת, כן, לא אמיתית, בתמורה לזה שתניידו עלינו את כספי הפנסיה, אוקיי? ואז אנשים ניידו עליהם את כספי הפנסיה, וקיבלו את ההלוואה, ובעצם ככה משכו קהל מאוד של אנשים, בעצם מי שצריך לעבוד בדרך כלל אנשים הפחות חזקים, אוקיי? ומשכו עליהם ככה משהו כמו מעל 10,000 איש שהעבירו שם את כספי הפנסיה שלהם.
אנחנו יודעים להגיד איזה סוג של לקוחות מדובר? קשורים לאיזה מקום, עסקים, או כל מיני פרטים שבאו אחד-אחד?
כל מיני, אני לא יודעת, אנחנו לא יודעים את הפרטים האלה, למיטב הערכתנו, בגלל שהם פנו לאנשים שביקשו הלוואות, אז זה פשוט אנשים לא באופן מסודר, אלא אנשים אקראיים שהיו צריכים את הכסף, והסכימו, במיטב שהעבירו להם את הפנסיות, החתימו אותם במסגרת הטופס גם על איזשהו אישור IRA, וה-IRA בעצם, בזה שהם חתמו והם לא הבינו על מה הם חתמו, והתאפשר לקחת את הכסף של הפנסיה ולהוציא אותם החוצה לקרנות השקעה חיצוניות בארצות הברית, במקומות שונים. וזה בעצם הכסף שיש כרגע 890 מיליון שקל שלא יודעים איפה הם. נעלמו, יצאו לקרנות השקעה חיצוניות ונעלמו.
אנחנו מדברים על סדר גודל של כמעט 100,000 שקל ללקוח בממוצע, הרבה מאוד כסף. זה כספי חסכונות פנסיה?
הרבה מאוד כסף, חסכונות חיים של אנשים.
אבל מה זה נעלמו? הבורסה הייתה בסדר בשנים האחרונות. מה זה נעלמו? אפילו אם זה הושקע באמריקה בקרנות פחות מהכי טובות.
הדבר הזה מתנהל בימים אלה ממש בבית משפט. אוקיי? יש כאלה גם מנסים להבין, יש לו כסף, הרשות שוק ההון, שיש לה פה מחדל חמור, כי בעצם החברה היא חברה מפוקחת, והיא לכאורה עשתה ביקורות ולא עלתה על הדבר הזה, וגם פנו אליה בפניות והיא לא עלתה על זה, ופה המחדל הוא גם של רשות שוק ההון, אבל גם של
תכף, תכף נגיע לאשמים, אנחנו בשלב גילוי, גילוי מסמכים.
אז שנייה, אז אני אסיים באמת הנקודה, מה שכנראה קרה, לפי מה שנראה לנו, מה שנראה מהפרוטוקולים בבית משפט, שחברו פה לאיזה שהם גורמים של איזשהו ארגון פשע, או גורמים עבריינים, כי שבעצם הוציאו את הכספים לקרנות השקעה אלומות, לא ברור איזה, אוקיי? ומהפרוטוקולים עולה שאתה רואה חיילים קופים, כאילו קופים במרכאות, שזה כאילו אנשים שאני אומרים מה שצריך, מה שאמרו להם להגיד, אבל אני לא בעצם, אתה רואה למשל מנהל השקעות, אומרים לך, רגע, אתה חתום פה כך וכך, לא, אני רק טלמרקטין. מה זה טלמרקטין? אתה חתום פה גם מנהל השקעות, לא, אני לא יודע, אני רק טלמרקטין, אני עושה מה שאומרים לי. אז יש ממש, הדבר הזה מסתעף, כנראה יכול להיות אפילו לפשע מאורגן, שוב, הדברים האלה עדיין נמצאים, אני לא יכולה להגיד דברים חד משמעיים, כי כל הדברים האלה קורים as we speak. מה שאנחנו כן יודעים להגיד בוודאות, זה שהמנהל המיוחד שמינתה רשות שוק ההון, אפי סנדרוב, בעצם מנסה להחזיר את הכספים, פנו לרשויות הברית, פנו לכל מיני מקומות, לנסות להבין איפה הכספים. חלק קטן מהכספים הצליחו להחזיר משהו כמו 17%, וכל השאר לא יודעים איפה הכסף.
רגע, אבל הוא מונה כבר לפני יותר מחודש, נכון? לתפקיד שלו כמנהל מורשה. עדיין אין לו תמונת מציאות ברורה לגבי איפה הכסף הזה נמצא, ומי לקח אותו.
כרגע, לפי מה שנאמר אתמול בדיון בכנסת, חד משמעית הדרך של שוק ההון, שכרגע לא יודעים איפה הכסף,
מנסים
לאתר את הכסף.
17% זה כלום, מה זה?
זה כלום.
זה סלייס.
בסדר, אבל כל זה נגע לאותו קדר לא ענק, בסופו של דבר של הלקוחות של חברת סלייס. אבל זה מטריד את כל הלקוחות בישראל, את 100% מהציבור, כי אם חברה שקיבלה אישור רשמי מהרשויות להיות קופת גמל, מסוגלת לאבד 17 מינוס 183% מהכסף שלה בסיפור שנראה כמו סדרה בנטפליקס, אז איך אני יכול להיות בטוח שהכסף שלי מוגן, ואיפה נמצאים כל הרשויות? איפה רשות שוק ההון? איפה הרשות לניירות ערך?
אז זה שאלה מעולה, וזה הפחד האמיתי, כי מעבר למחדל העצום של בעצם 10,000 איש שאיבדו את חסכונות חייהם, וכרגע לא ברור האם ואיך יקבלו אותם בחזרה, נשאלת השאלה, מה עוד אנחנו לא יודעים? והאם הדבר הזה קורה בגופי פנסיה אחרים ונוספים, והאם כספי הפנסיה שלנו בטוחים? אנחנו חייבים בחוק מ-2008 להפריש לפנסיה, בידיעה ואיזשהו ביטחון שהכסף שלנו מנוהל, ושנגיע לגיל זקנה, החסכונות שלנו בעצם יומנו אותנו, ובעצם פה מתגלה מחדל אדיר. עכשיו, אם מדברים על האשמים ועל בעצם על האחרים, אז כמובן שבראש ובראשונה יש פה את רשות שוק ההון, שהייתה אמורה לפקח ונתה רישיון ועשתה ביקורות ולא עלתה על הדבר הזה. אבל פה אני רוצה להעלות את האשמה יותר גבוה, לא רק לרשות שוק ההון, כי אנחנו, ולא רק אנחנו, מבקר דוח המדינה, בעצם כותב את זה שחור גבי לבן כבר לפני, בדוח לפני כבר שנה וחצי. המדינה באופן אקטיבית, האוצר והמדינה מייבשים באופן אקטיבית את רשות שוק ההון עם תקציב עלוב. לא, שנה וחצי שר האוצר לא מינה לא מינה יור למחליף לרשות שוק ההון, שנה וחצי היה פה ממלא מקום, אוקיי? זה זיזול דרמטי, אין להם תקנים, המכשירים, כל המערכות המיושנות, נותנים להם באמת תקציב של פינאץ, שתבינו שקיצצו להם מ-90 מיליון שקל ל-70 מיליון שקל.
לא, לא, אבל לינור, תראי, כל הדברים שאת אומרת לא מצדיקים, שחברה כזו פשוט תעלים את הכסף של הלקוחות, ואם מה שאת אומרת הוא נכון, שזה רשות חלשה, שאין לה תקציב, אין לה תקנים ואין לה אנשים, אז אני עכשיו מתחיל להיות חרד לגורלם של 2.5 טריליון שקלים שמנוהלים בגופים מוסדיים.
אתה צודק מאוד, ולכן אנחנו, הדבר שקראנו לה באופן מיידי אתמול בכנסת, ומה שאנחנו מנסים לקדם. קודם כל, אני רוצה שנייה לסיים את האשמים, כי סיימתי שניים, יש לנו עוד שניים. השלישי שמדובר פה זה באמת בעלי השליטה, משפחת גולדברג, שגם שהמנכ״ל שם הוא זה שניהל את זה, ואי אפשר, כמו שאמרנו, הבן שלהם ניהל את זה, ואי אפשר להגיד שהוא לא בא במשפחה ולא מבין מה זה לנהל כסף, אוקיי? והרשלנות, זה עולה,
והרשלנות
פושעת בו איך פשע
מושלם, כי אתה... אני רוצה להוסיף אנקדוטה כלילה, שאותה משפחה, אני חושב, אני לא טועה, מתעסקת גם ביבוא וסחר של יחטות, של סירות, ויכול להיות שהדברים משתלבים אחד מהשני.
יכול להיות שלקחו את הכסף בסירות, ביחטות.
אפשר להפליג לכיוון השמש השוקעת.
אתה סקיפר, איתן, אתה תצא למסע.
אז זה השם השלישי, והשם הרביעי שצריך לעלות עליהם, זה באמת לגבי סוכנות הביטוח שמעורבת בזה, וסוכני הביטוח שמעורבים בזה, וצריך להבין האם הסוכני ביטוח, כאילו האם זה סוכני ביטוח שידעו, לא ידעו, גם זה רשות שוק ההון צריכה לבדוק, ואלה בעצם ארבע זוויות של אחראים.
תגידי, אין פה גם זווית פלילית?
בוודאי, כל הסיפור פלילי לחלוטין. אז כל מה שאנחנו מדברים הוא פלילי לחלוטין. עכשיו, מה הבעיה? למה היה חשוב הדיון אתמול? כי יחה, מי שאמורים לחקור את זה, וכל בעצם כל הפן הפלילי לא זז. אנחנו כאילו רשות הבנת הון, כל מי שצריך לבדוק את הדברים האלה, אנחנו מרגישים שאנשים פה ישנים בעמידה. הפרשה הזו, אנחנו כבר נמצאים ביורי. המכתב התראה שנשלח רשות שוק ההון, של מי שהייתה המנכ"לית שאמורה הכניס אותה דלתון, להחליף את המנכ"ל הזה, את אסף גולדברג, בטל הפלינג, בספטמבר, הוציאה אותו בספטמבר, אנחנו ביוני. מה קורה? מה קורה? למה כלום לא זז? למה לא מוצאים התראות? למה לא מעדכנים אנשים מהכסף שלהם? למה לא עוצרים את כל הכספים של החברה? כל כך הרבה דברים שהיו צריכים לעשות ולא עשו. עכשיו, גודל המחדל פה הוא עצום, עצום, אבל מה שעכשיו, מעבר לעובדה שיש פה מחדל דור של שוק ההון, הדבר הכי חשוב שיש עכשיו, זה לא כאון יש לקחת מן הכסף, אלא לתת לה את כל המשאבים שהיא צריכה כדי לחקור את הדבר הזה ולוודא שאין פרצות נוספות במקומות נוספים.
כן,
אנחנו אבל... לא יכולים לשלוש עוד הרשות לעצמנו של לגלות שהדבר הזה או יקרה עוד פעם, או שהוא קורה במקומות נוספים. זה 2.5 טריליון שקל. לא יכול להיות שתשא מפקח על 2.5 טריליון שקל, עם תקציב של 70 מיליון שקל לשנה, לשם השוואה בסיבור האוזן, בנק ישראל, תקציב שמפקח על סכום יותר קטן מזה, נמצא תקציב של מיליארד שקל בשנה. תבינו את ההבדלים. עכשיו, יש פה ממש יד מכוונת, אנחנו עצבנים על זה, כי היה את הוועדה הזאת שהיה ברשות בלניקו, ודיברו על זה שהאם יפרידו, יחפו את רשות שוק ההון עם הרשמי היותר, כל מיני שטויות שדיברו על זה.
אבל אני רוצה להזכיר, אני לא מופתע כמוך. אני מתרגש,
אני
מתרגש וכועס לא פחות, אם כי בסגנון השקט שלי. אבל אני רוצה להזכיר לך שלפני 3 או 4 שנים, והיית שם, הייתה ועדה, כינו אותה ועדת פישמן או ועדת קבל, והיא עסקה באמת בסימני השאלה סביב איך נתנו לפישמן ולטייקונים אחרים ליפול, שגם אז נמחקו הרבה מאוד מאות מיליוני שקלים של כספי פנסיה. ועמד שם צוות מקצועי והוא הגיש דוח, ובדוח הזה הוא עבר אחד-אחד אחרי הרגולטורים, ובסעיף החמור ביותר, זה שנוגע לרשות שוק ההון, הוא בא ואמר שבעצם רשות שוק ההון זה לא גוף מתפקד באמת, זה לא בדיוק, אין להם סנקציות, הם לא נכנסים לעומק הדברים, הם לא מטילים אף פעם עונשים על כמעט שום דבר, חוץ מעל דברים קטנטנים. הביקורות שלהם הן תקופתיות ומדגמיות על המקרה הטוב. עובדה שמעולם לא היה להם שום דבר להגיד על 20 שנה של עסקאות מפוקפקות עם טייקונים, נכון, זה מהדור הקודם, אבל חד משמעית, הגוף הזה בכלל לא תפקד ולא עשה שום דבר. וההמלצה של הוועדה זה היה להתחיל מההתחלה לבנות את הגוף הזה, להגדיר את המטרות שלו, להגדיר את דרכי הפעולה שלו, לתת לו את התקציבים המתאימים כדי לעשות את העבודה, ומה עשו עם הדוח? זרקו אותו למגירה.
אני מסכימה איתך לגמרי, אני מחזקת ואומרת, כי אם כבר או שמקבלים החלטה, או שכאילו, מה שקרה בפועל זה שרק מייבשים תקציבית, לא מקבלים החלטה, הרשות נשארת לכאורה מתפקדת, לכאורה מפקחת, כאילו, מייבשים אותה בשקט, לא ממנים לראש, ממנה, יום ממונה, מחליף מקום שנה וחצי, גם זה ששמים בסוף הוא בסוף זה שנה ממלא מקום. יש פה הרבה מאוד, ובסוף, אתה יודע, זה בסוף רשות שאמורה לפקח על 2.5 טריליון שקל, וכל עוד מתייחסים אליה, כי על תפקיד קטן ומזלזל, וככה זה גם נראה. אז כספי הפנסיה שלנו, אני לא ישנה כרגע רגועה, אני לא רגועה כרגע, ממש לא.
אז מה עושים? קונים מטילי זהב ושמים אותם מתחת לבלטות?
לא, אין אלטרנטיבה, אבל אנחנו נפעל בכל הכוח, מול כל הגורמים הרלוונטיים, כמו גם קראתי להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, מול גפני, ואנחנו עכשיו נפעיל את כל הלחצים, כדי שהסיפור הזה יטופל במקסימום חומרה, וכדי שנוודא שתקום פה שערה מספיק ציבורית מספיק גדולה, כדי שבאמת יוודאו שאין פרצה נוספת ושכספי הפסד שלנו בטוחים, זה לא יכול להימשך ככה. לא יכול להימשך ככה.
עד שאין איזה חבר כנסת מהקואליציה...
שיאבד את הכסף בעצמו.
שבעצמו נלקחו ממנו 87% מכספי הפנסיה שלו, אני לא בטוח שיקרה משהו.
אני יכולה לומר לך אתמול שבוועדה, כל חברי הקואליציה שישבו בוועדה, גפני ונזולאי ופינדרוס, והם כולם נבלו בדיוק כמונו, כי גם כספי הפנסיה שלהם מנוהלים באותו מקום, וגם הם מפחדים לאבד את הפנסיות.
מה זה באותו מקום? הם מנוהלים בסלייס?
לא באותו מקום, לא בסלייס, התכוונתי באותם חמישה גופים שכולנו מנהלים את הפנסיה, אין גוף חרדי מיוחד או גוף נפרד לדבר הזה, הם כולנו מנהלים באותם חמש חברות בערך, שש חברות, ולכן גם הם מאוד נלחצו, ונראה שהם הולכים להתכנס. אנחנו גם נלחץ ונהיה שם כדי לבקש
צריך להפעיל שיקול דעת בזה. אם החברה שמנהלת את הפנסיה שלך, קוראים לה סלייס, יכול להיות שהם ייקחו סלייס מהכסף שלך?
אולי ישאירו לך סלייס,
קטן.
כן, טוב, לינור, אנחנו כמובן נעקוב, יהיו התפתחויות.
תודה רבה לכם.
תרימי טלפון. יאללה ביי. שלום לאבי ניר.
שלום לסמי פרץ.
וגם לאיתן אבריאל.
אני פה, בטח.
כן, טוב, צריך להגיד שאתה מנכ״ל חברת קומפ ויז'ן, שזו חברה שמתמחה בתגמול ובשכר של מנהלים, קיימת כבר איזה 20 שנה, ואנחנו רוצים לדבר איתך על שכר מנהלים. אני חייב פה איזה וידוי קצר, אני ואיתן מריצים את הפודקאסט הזה קצת יותר מארבע שנים, ונדמה לי שבארבע שנים האלה דיברנו הרבה מאוד על מגפה, והרבה מאוד על הפיכה משטרית, והרבה מאוד על מלחמה, ונשאר לנו, למרות שזה פודקאסט כלכלי, נשאר לנו די מעט זמן לעניינים כלכליים, בטח לשכר מנהלים, אז על חטאנו אנחנו מקים, ואנחנו רוצים לברר מה קרה לשכר המנהלים בשלוש שנים האלה, שתשומת הלב הציבורית הייתה נתונה להרבה מאוד דברים אחרים.
אז נגיד ככה, קודם כל בוא נעשה הבחנה, מנהלים, אנחנו עכשיו ספציפית מדברים על המנהלים הבכירים בחברות הציבוריות שנסחרות בבורסה של תל אביב, או חברות ישראליות שהן גם דואליות. על השכר הזה אנחנו מדברים של אנשים הכי בכירים, של יושבי ראש, של מנכלים ושל חברי הנהלות בחברות האלה. קודם כל נעשה סדר מה זה מנהלים. בסדר?
אוקיי.
עכשיו, לפני שאני אגיד מה קרה לשכר שלהם, אני יודע שאתה נורא רגיש חברתית, אז אני אתן לכם איזה נתון שהוא נורא מעצבן אותי כל השנים, וזה דווקא הפערים המגדריים בשכר של מנהלים בכירים בישראל, וזה מתחיל מזה שיש מעט מאוד מנהלות בכירות בחברות הציבוריות בישראל.
אבל זה לא חדש, זה דבר ידוע.
אז זה לא חדש וזה ידוע, אבל המעצבן בכל העניין שלמרות שזה לא חדש וזה ידוע, לא נעשה כלום בשנים האחרונות, שום דבר לא נעשה בשנים האחרונות מצד הדירקטוריונים וגם לא מצד הרגולטורים, אני חושב, כדי שהמצב הזה ישתנה. אז הסיטואציה היא שיש מעט מאוד, יש לנו את הנתונים אם תרצו, והפערים הם מעצבנים במיוחד. אז זה
בוא נשאר רגע עם ההערה שלך, כי היא נוגעת גם לדברים נוספים. הטענה המרכזית של תאגידים זה שהם חיים בשוק חופשי, שוק קפיטליסטי, שוק של מה שנקרא, אתה יודע, מריטוקרטיה. מי שטוב צריך לשלם לו הרבה כסף, לפעמים הרבה מאוד כסף, כי הוא מביא ערך מוסף בסופו של דבר לחברה, לבעלי מניותיה, ואל תתערבו לנו או תתערבו לנו כמה שפחות בדרך הניהול ובסכומי התשלומים. אז איך אתה יכול מצד אחד גם לבוא ולקבל את השיטה הזו, ומצד שני לבוא בטענות גם לרמת השכר וגם להרכב של המנהלים? זה תוצר של השוק, לכאורה, נכון?
לכאורה, כן. לכאורה, אתה צודק. אני אגיד גם עוד משהו. אני חושב שאישה, בסדר, אישה בישראל היום, אם היא מאוד רוצה להתברג בצמרת של התפקידים בחברות בישראל, לכאורה אין שום מניע. היו גם שנים, למשל, שחלק גדול מהמנהלות המנכליות של הבנקים היו נשים. זה השתנה. בשנים האחרונות, זה אולי קשור לתופעה אחרת מעניינת, אבל לכאורה אין שום דבר שעוצר נשים מלהיות גם בתפקידים בכירים, הוא מקבל שכר גבוה. זה צד אחד של העניין. הצד השני של העניין, שאתה מסתכל על העובדות, אתה רואה אחוז מאוד נמוך של נוכחות בתפקידים האלה, ורק לסבר את האוזן, בסדר? בחברות שאנחנו בדקנו, ואנחנו עשינו את הבדיקה על תל אביב 125, כן, 125 חברות הגדולות בבורסה של תל אביב. בתפקיד מנכ״ל יש בסך הכל שתי נשים בשנת 2023. בסדר? והשתיים האלה, הממוצע שכר שלהם נמוך בערך ב-13% מהדברים.
אבל זה בדיוק מה שאנחנו שואלים ואומרים. אתה חושב כמומחה לעניין, שצריך להכניס פה איזושהי רגולציה מתקנת, בניגוד לתפיסה של שוק חופשי, אל תתערבו לנו בניהול?
לצערי כן, ואני שונא רגולציה. אני שונא רגולציה, אבל אני חושב שבמקום הזה, לפחות לתקופה מסוימת, אתה יודע שיעשו את זה 3 שנים, צריך לייצר איזושהי רגולציה, שלפחות, אני לא רוצה תכריח, כי כשאתה מכריח, אז אתה בסוף תמצא את עצמך באמת אולי עם נשים, אבל לא מספיק מתאימות וטובות לתפקיד, אבל איזושהי רגולציה שלפחות תחייב שני דברים, בסדר? אחד, שבכל חיפוש ואיתור של יושב ראש, מנכ״ל או חבר הנהלה, באיתור, וזה צריך להיות באחריות הדירקטוריון של החברה, בוועדת האיתור שמחפשת, במועמדים, חייבת להיות אישה. בסדר, קודם כל נתחיל מזה. דבר השני, שבאותם תפקידים בחברות, בחברות שיש אותם תפקידים של נשים וגברים, לא יכול להיות מצב שהפער באותם תפקידים, בסדר, באותם תפקידים של נשים באותם תפקידים, יהיה פער של יותר מ-5% לעומת הגברים. עכשיו, אם היא לא מספיק טובה, אז בסדר, פתרו אותה, תלך הביתה. אבל אם אתה הנהלה, אז משהו בסגנון הזה, אני לא אוהב את זה כעיקרון, אבל אני חושב שהתופעה היא כל כך פולטת בישראל, שבסוף במצבים כאלה, כנראה צריך איזו התערבות של הרגולציה, ולא לתקופה מסוימת, זאת דעתי.
כן, אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה של רגולציה, כי ישראל היא מדינה מאוד מאוד מיוחדת, ובא באמת לפני 7 שנים, משהו כזה, הייתה התערבות מאוד מאוד חריגה בנושא של שכר מנהלים, שבעצם נקבעה הצעת חוק שהגבילה את השכר שמנהלים בכל התעשייה הפיננסית, בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, ל2.5 מיליון שקלים, וכל הזמן תהינו מה זה יעשה לשכר של ענפים אחרים, האם יש פה איזה, אתה יודע, איזה התנהגות שמושפעת ממה שקורה במערכת הפיננסית?
מעט מאוד, ההשפעה היא מעט מאוד, אני אגיד איפה היא כן. לא אומר, אתה מסתכל, ואנחנו עשינו ניתוח ענפי, אם היה זמן להציג את העבודה הזאת בצורה מפורטת, אז היית רואה, יש לנו ניתוח ענפי, אפשר לראות מה קורה בין הענפים השונים, ואתה תראה שההשפעה היא לא גדולה, היא לא גדולה. איפה אנחנו כן רואים ביטוי של הדבר הזה? תזכור שמה שנקרא הגופים המוסדיים בישראל, הם רובם גופים פיננסיים. תחשוב חברות פיתוח, בתי השקעות, כאלה, ששם בחלק מהמקומות הם מושפעים מהרגולציה הזאת, ועדיין המדיניות ההצבעה שלהם, מדיניות ההצבעה שלהם בספות כלליות לגבי שכר בכירים, חורגת מהתקרות של הסקטור הפיננסי, אבל אני אחרי במידה מסוימת היא מושפעת מהם, כי כשאתה שואל גוף, לא משנה כרגע, לא מצטט שם של גוף סטטיסטי, למה אצלכם התקרה של מנכ״ל, נגיד, זה 5 מיליון שקל, בסדר? יש כאלה, כן? אז הם מתחילים להגיד כל מיני דברים, אבל אני חושב שחלק מזה, במידה מסוימת מושפע, אבל התשובה, אם הייתי צריך לתת תשובה קצרה, ההשפעה של זה, עד שולית, עד לא מורגשת, כי אני חושב שברוב הנפלים האחרים, ברור שהתקרה הזאת היא תקרה מאוד בעייתית. אני חושב שגם חלק מהאנשים שעזבו, את התעשייה הפיננסית או הבנקאית לפחות, אם מסתכלים, אפרופו אנשים, אנשים שבהן, ואחרים לאן הם הלכו, אז הם הלכו למקומות שאפשר להרוויח יותר כסף.
שזה בעיקר אגב קרנות השקעה, שאינן מפוקחות על ידי שום רגולטור, וגם לא מחויבות נכון? בדיווח לבורסה, בשאלה כמה הם, איזה מזכורות הן משלמות.
אז נכון, גם, וגם בתי השקעות, אולי, אני אגיד משהו בעניין הזה, אתה יכול לשאול עוד שאלה. האם הדבר הזה בכלל פגע במשהו בביצועים של התעשייה הפיננסית?
לא, לא, זה התשובה, אנחנו יודעים שלא, זה שיפר את הביצועים.
יפה. אז זה מעורר באמת שאלות יותר מהותיות, האם למשל היו שמים אותי או אתכם בתור מנכ״ל של בנק, הביצועים היו משתנים במשהו. לא יודע, זו שאלה מעניינת, אבל...
הורגת
קצת ממרחב השיחה שלנו.
תאמר לנו בבקשה, אבי, בעבר, כש, הקדשנו קצת יותר תשומת לב לנושאים הללו, וגם ערכנו טבלאות של מקבלי השכר בחברות הבורסאיות, כי אלינו תופעה, וגם אחר כך קראנו במחקרים בחול שהיא לא ייחודית לישראל, ומוצאים אותה גם במדינות אחרות, שבאופן מעשי, דה פקטו, אין כמעט קשר בין השכר לביצועים של החברות ממש. זאת אומרת, יש קצת משחקים של אופציות ויש קצת בונוסים, אבל שמסתכלים על השכר ומסתכלים על גרף שכר של מנהל וגרף שכר של רווחי החברה, בדרך כלל אין קשר בין הדברים, יכול להיות שהוא מרוויח הרבה והחברה בכלל הפסידה כסף, הוא הרוויחה פחות מתקופות קודמות וגם להפך. איך בכל זאת הם מסבירים, מבלי להתחיל להתפקע מצחוק, את כל המנגנונים הלכאורה קשורים לביצועים שלהם?
אז בואו נענה תשובת מקרו ותשובת מיקרו. בסדר, במקרו אתה צודק, גם אם אנחנו מסתכלים על הנתונים של 23, שהייתה שנה בעייתית בבית הכלכלי, גם אתה יודע, הפיכה משטרית, מלחמה, ובאמת ביצועים של חלק מהחברות נפגעו מהדבר הזה, חלק אחר לא נפגעו, חלק אפילו הרוויחו כנראה.
בסדר, הביצועים של המנהלים לא נפגעו.
רגע, שנייה, שנייה. אז אני אומר, במקרו אתם צודקים, או אתה צודק, רמת הקשר בין התגמול הכולל לבין הביצועים של החברות היא לא מספיק חזקה, ואיפה זה בעיקר נוגע? זה בעיקר נוגע במרכיב של התגמול תלוי הביצועים. ומזומן, הבונוס. אני אגיד מילה על האופציות ואני אחזור לבונוס. השכר הקבוע, השכר קבוע. אתה צריך לראות איפה אתה עוצר. בסדר, כל חברה עוצרת איפה שהיא עוצרת. אבל כסף גדול, בגדול, מנהלים בכירים אמורים לעשות מביצועים ותוצאות. במרכיב המזומן ובמרכיב העוני. המרכיב העוני הוא בעיקרו קשור למה קורה בשוק ההון ומה קורה בבורסה. לפעמים יש חברות שהביצועים שלהם טובים והמניה לא מגיבה בהתאם, ולפעמים הפוך. אבל כמה כסף אנשים עשו מאופציות, מושפע מאוד מהדבר הזה, מה שכן, ופה צריך לשים לב, כשחברות מפרסמות את הנתונים, הם לא מפרסמות בתגמול העוני, מה שהן מפרסמות זה מהו הרישום החשבונאי שהחברה רשמה בגין ההוצאה הזאת. יש הרבה מצבים, במיוחד בשנים האחרונות, שיש קריסה של מחירי מניות והרבה חברות ציבוריות, החברה רשמה הוצאה בגין ההנקה של התגמול העוני הזה, האופציות מחוץ לכסף, הבן אדם לא יראה כסף, אלא אם כן יעשו תיקון, כמו ריפרייסינג, כן, תמכור מחדש. כלומר, במרכיב העוני, יש קצת, נקרא לזה, חומופלאז' טיפה לפעמים, אפילו יותר מטיפה, בין מה החברה רשמה בדווחה, וזה אתם רואים בטבלאות שהם פורסמים אצלכם, בעיתונים אחרים, כתוב בתגמול העוני, העניקו לו, לא יודע, 10 מיליון שקל. האם הוא ראה מזה שקל? הרבה פעמים לא ראה כלום, במיוחד בשנים שזה יורד. אז זה צריך לשים לב בהיבט הזה של התגמול העוני. יש פה בעיה של איך מציגים את זה בגלל חשבונאות ולא בגלל סיפור אחר.
לא, אני מסכים איתך, אבל מצד שני, הדברים תמיד מסתדרים בשביל המנהלים, בדרך כזאת או בדרך אחרת. אמרת בעצמך, שנה שלא הלך טוב עם האופציות כי היה ירידות בבורסה, אז בשנה הבאה יקצו לו איזו חבילת אופציות עוד יותר גדולה במחיר עוד יותר נמוך. המניה תחזור לאיפה שהיא הייתה לפני כל השנתיים הללו, והוא ירוויח עוד פעם הרבה כסף.
זה לא תמיד נכון, זה נכון לפעמים ולא תמיד נכון, כי העניין הזה של לעשות לו אופציות במחירים יותר נמוכים, זה עומד בסתירה גם אינטרסים של בעלי מניות שצריכים לאשר דברים כאלה.
מאשרים, מאשרים, זה בסדר.
וגם, אז בחלק מהמקומות מאשרים, אני יודע בדיוק איפה מאשרים ואיפה לא מאשרים, אבל בוא נדבר רגע על המרכיב הנוסף, ששם באמת יש אולי פער אמיתי, זה המרכיב של התגמול המשתנה במזומן או בעברית פשוטה הבונוסים, בסדר? לכאורה, היינו צריכים לראות קשר מאוד מאוד חזק וברור בין הבונוסים שמשולמים למנהלים לבין הביצועים של החברות, קרי, אם הביצועים לא טובים, אין בונוסים, או שהם מאוד מזעריים וסמליים. ופה, אז אני אומר, במקרו, ברכיב הזה, אנחנו לא רואים בעיניי השפעה מספקת, ובמובן זה אתם צודקים שהקשר בין הביצועים של החברות לבין הבונוסים שהמנהלים לא מספיק טובים.
כן, טוב, ואנחנו נצטרך כמובן לעקוב ולחכות עוד שנה ועוד שנה כדי לראות מתי זה כן מתחיל להשפיע. אנחנו חייבים לסיים, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, אבי ניר. תודה רבה.
תודה רבה. כל טוב, תודה רבה לכם.
תודה, תודה.
תודה, תודה.
ביי ביי, יום טוב, ביי.
טוב, הסתיים עוד שבוע, אמנם יום רק יום רביעי, ויש עוד את חמישי ושישי, אבל במונחי הפודקאסט הסתיים עוד שבוע.
וכן, אתה יודע מה, גם 48 שעות של איזושהי ירידת מדרגה בכמות החדשות הרעות.
נכון, נכון.
קצת פחות קרחנה בלבנון.
ושרק יישאר...
אני יכול להתרגל לאיזה גרף יורד של אלימות, אתה יודע?
אתה יודע מה הגרף צריך להראות לנו? ככל שאנחנו נדבר יותר על שכר מנהלים וקופות גמל וכאלה, כנראה שהמצב מתחיל להשתפר. לא של חסכי קופות הגמל, אבל אבל
במצב של סלייס,
אבל במצב הביטחוני, אז באמת כמה
זה דיכאון, זה גם כל המלחמה, גם כל הבלגן וגם הלך הכסף.
כן. אז טוב.
העיקר הבריאות.
נגיד תודה לך, איתן אבריאל.
תודה, סמי.
ונגיד גם תודה לנערה מלכין ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא כרגיל, סוף שבוע נעים, שקט, ושיימשך ככה כמו שהיה בימים האחרונים.
תודה רבה. ביי ביי.